מה חשוב לי להרחיב בגמרא הזאת? כי בעצם את הגמרא ראינו. מה, למה זה כזה משמעותי? ומתוך זה ניכנס לתוך המקורות שלא ראינו. מה שראינו שחוני בעצם מנסה ללמד אותנו, שאם נאמין שאנחנו בנים, אם עם ישראל יאמין שבאמת הם בנים של ריבונו של עולם, אז הם יצליחו גם לחיות כמו בנים. למה אנחנו לא מאמינים תמיד שאנחנו בנים? כי לפעמים אנחנו נופלים, ולפעמים אנחנו עושים טעויות, ולפעמים אנחנו מתנהגים לא יפה. וזה עושה ככה תחושה לא פשוטה ולא קלה. ואדם שואל את עצמו אם באמת ככה זה היה צריך להיראות. וממילא, מכיוון שהוא מגיע לתחושות כאלה, אז בסוף אין לו איזשהו מקום לשאוב כוח ולהתנהג באמת כמו בן. כי הוא מרגיש שהוא מרוחק, כי הוא מרגיש שהוא לא באמת עושה את התפקיד שלו. ומה שחוני מנסה להגיד לנו, קודם כל, תדעו שאתם בנים. קודם כל, תתחברו לזה שאתם בנים. קודם כל, תאמינו שאתם בנים, ואם תאמינו שאתם בנים, אז ממילא יהיה לכם כוח. נכון שלפעמים אנחנו נופלים, נכון שלפעמים אנחנו טועים, נכון שלפעמים אנחנו מתנהגים לא יפה, זה הכל נכון. אבל בסוף, המהות שלנו הפנימית זה שאנחנו בנים, ואולי נסתכל במקור שהכי הכי למטה בדף, שזה מתוך אבות דרבי נתן, זה גם הופיע בפרקי אבות, וזה דברים מפורסמים, אבל באבות דרבי נתן זה כתוב קצת אחרת, ואני רוצה דווקא מתוך הדיוק של אבות דרבי נתן לדבר על זה. כתוב, חביבים ישראל שנבראו בצלם אלוקים, זה הכי הכי למטה, זה ממש שורה וחצי. אני משער גם שאתם מכירות את זה מפרקי אבות עצמו. חביבים ישראל שנבראו בצלם. כתוב חביב אדם שנברא בצלם, חביבים ישראל שנבראו בצלם, כתוב חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה, לא חשוב, בפרקי אבות זה קצת יותר מפורט. אומר אבות דרבי נתן, אילו לא נבראו ולא נאמר להם חביבים היו. אפילו אם לא נאמר להם הם היו חביבים. כלומר, המהות של ישראל זה שהם חביבים. על מי הם חביבים? הם חביבים על ריבונו של עולם. ואפילו אם לא היו אומרים להם את זה, הם היו חביבים. זה המהות. אנחנו חביבים על ריבונו של עולם. מה הוא מוסיף? חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום, שנאמר, בנים אתם להשם לוקחים. יש חיבה, בסדר? בבסיס יש חיבה. אנחנו חביבים, זה לא משנה, נתנהג ככה, נתנהג אחר. מה צריך שתהיה? צריך שתהיה חיבה שנודעת. מה זה חיבה יתרה נודעת להם? נודעת זה מתי שזה נודע לי. אם זה נודע לי שאני חביבה, אז זה יותר. חיבה יתרה נודעת להם, הכוונה שאם הם יודעים את זה, אז זה הרבה יותר. הם חביבים, זה לא משנה. הם תמיד חביבים. ככה, אחרת, עשו את זה, עשו את זה, לא משנה. מצד ריבונו של עולם, הם תמיד חביבים. מתי זה יותר, מתי זה יותר שווה? כשאנחנו יודעים. איך אנחנו נדע? זה מה שחוני מנסה להגיד לנו. חוני מנסה להגיד לנו, תדעו שאתם בנים. תאמינו שאתם בנים. תבינו שאצל ריבונו של עולם אתם משהו אחר. עכשיו, זה הגודל של חוני, שכשחוני אומר את הדברים האלה, אז באמת עם ישראל חווה את זה וקולט את זה ומאמין ויכול לעבור מהפך. אבל חוני מלמד גם על החיים שלנו. ומה אני רוצה לומר לחיים שלנו, לא ביחס לריבונו של עולם, אלא הפוך. ביחס לאחריות שלנו, כשלנו יהיו בנים. בסדר? אז אולי זה נשמע לכם רחוק, אבל שוב, זה לא כל כך רחוק, וגם העולם מנסה לומר דברים אחרים, והייתי רוצה להגיד קצת דברים נגד העולם, בסדר? למה אני מתכוונת? אני מתכוונת שכשמישהי זוכה להיות אימא, אז היא צריכה לעשות המון המון דברים, נכון? היא צריכה לדאוג שהחיים יהיו מסודרים, היא צריכה לדאוג שהילדים יהיו מנומסים, היא צריכה לדאוג שהם ילכו לבית ספר, היא צריכה לדאוג שהם יעשו שיעורי בית, היא צריכה לדאוג שהם יתנהגו יפה, לא משנה, היא צריכה לדאוג להמון המון 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 דברים. והרבה פעמים העולם מבקש מאימא באמת לדאוג לכל הדברים האלה, חוץ מדבר אחד, חוץ מלזכור מה זה אימא. אמא זה לפני, אם הילד נקי או מלוכלך, סליחה, זה כדאי שהוא נקי, בסדר, אבל אני מנסה להגיד משהו באופן כללי. זה לפני אם הילד עשה שיעורי בית או לא עשה שיעורי בית, זה לפני אם הילד הלך לישון בזמן או לא הלך לישון בזמן. קודם זה אמא, זה שילד ידע שהוא חביב. קודם אמא זה שילד ידע שיש מישהו בעולם שאוהב אותו, שהוא בן שלה. קודם כל זה שהוא מחוזר הביתה והוא יודע, זה הבית שלי. ובבית שלי אוהבים אותי, ובבית שלי מקבלים אותי. ובבית שלי יש לי מקום. מקום, אני לא מתכוונת רק למקום פיזי. דרך אגב, חשוב שגם יהיה לו מקום פיזי. אבל לא כל אחד בגודל של הבית שלו יש מקום לכולם, אני לא יודעת. אני מתכוונת, לא בכל בית יש שולחן, כתיבה וכיסא לכולם. זה כדאי, אם לא, אז לא נורא. אבל שהוא ידע שיש לו מקום. וכשחוני אומר, אני בן בית לפניך, הוא אומר לכל האימהות, תדעו לכם, שלפני שאת דואגת, שיהיה מסודר ויהיה נקי, ויעשו את המטלה הזאת, והמטלה הזאת, והבית ילך ככה, והבית ילך ככה, יש משהו לפני. המשהו לפני זה משהו פנימי, פנימי, עמוק עמוק, שהבן שלך ידע שהוא בן, שהוא לא ירגיש בן רק שהוא יתנהג יפה, או שהוא עשה מה שאמרו לו, או שאני לא יודעת מה. הבן הזה הוא יודע, הוא פותח את הדלת הזאת, הוא נכנס למקום הזה והוא סוגר, ושם זה המקום שלו, וכל אדם בעולם צריך שיהיה לו מקום. והרבה פעמים בתוך שבילי החיים, ילדים לא מוצאים לעצמם מקום. נכון, זה, אני לא הייתי אמרתי לכם את זה פעם, זה מתחיל מגילאים מאוד רכים, מאוד צעירים. גם מכניסים אותו למעון בגיל 3 חודשים, הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. לפעמים הוא יכול, לפעמים לא יכול. לפעמים בא לו לבכות, ולפעמים לא בא לו לאכול, אבל מאכלים אותו דווקא בזמן שכולם אוכלים, משכיבים אותו דווקא בזמן שכולם הולכים לישון. מושיבים אותו כשמושיבים את כולם. וסליחה שאני אומרת, זה ממשיך ככה בגן, וממשיך ככה בבית ספר, וממשיך ככה לאורך ימים ושנים. זה בסדר שזה ככה, בסדר? אין לנו מה לעשות. אין לי דרך אחר, אין לי יכולת לשנות את העולם. אבל עם כל מה שמתרחש בתוך העולם, הוא חייב לדעת. יש מקום אחד בעולם שהמקום הזה, קודם כל הוא שלי, בלב שלי, כן? המרכז של המקום הזה שיש מקום ללב שלי, שיש מקום לנשמה שלי, שיש מקום לנפש שלי, מי שהיא, איך שהיא, מה שהיא, זה בין קודם כל. בין קודם כל זה שהוא ידוע לו שיש לו חיבה, ושאצל אמא שלו החיבה, בסדר, כשאני אומרת חיבה אני מתכוונת אהבה גדולה ואמונה גדולה, כן, לא מחבבת אותו, בסדר? שיהיה החיבה זה רק בלשון של חז"ל, שילד יודע שיש מקום אחד בעולם, שהדבר הבסיסי, הראשוני, העמוק, שיש לו הכי הכי שם, זה אהבה ואמונה. יהיה מה שיהיה, לא חשוב. יהיה ככה או יהיה אחרת, זה קודם כל. זה הדבר הראשון שחוני מעביר לנו דרך השיעור על ריבונו של עולם, כי בסוף, איך ילד לומד להיפגש עם ריבונו של עולם? איך ילד מכיר את ריבונו של עולם? דרך ההורים שלו. נכון, אם יש מישהו בעולם שדואג לו מהשנייה שהוא נולד, זה אמורים להיות אבא ואמא שלו. תינוק שנולד, דבר ראשון מה עושים? מניחים אותו על אמא שלו. מה זה המניחים אותו על אמא שלו? שהוא ידע שיש בעולם חמימות, שיש בעולם נעימות, שיש בעולם אהבה, שיש בעולם ביטחון, שיש בעולם מישהו שמחבק אותך. אם אבא ואמא לא יעשו את זה, אז מי יעשה את זה? החיבוק הזה, המציאות הזאת של התינוק, זה לא משהו שרק תינוק צריך, בסדר? זה מתחיל בתינוק. אם בחוויה הראשונית שלו בעולם, הדבר הראשון שהוא חווה בעולם, זה שמישהו מחבק אותו ומשפיע עליו חמימות ומתיקות, אז מה הוא מבין? הוא מבין שזה העולם, שיש לעולם הזה מישהו שמחבק אותו. שיש לעולם הזה מישהו שדואג לו, שיש לעולם הזה מישהו שנותן לו ביטחון ויציבות. אבל אם חלילה זה לא יהיה ככה, ושוב אני אומרת, זה לא רק תינוק שהוא נולד, זה כל ילד צריך לדעת כל החיים, שיש מישהו בעולם שמחבק אותו. זה לא משהו שצריך להפסיק, חיבוק זה משהו שצריך לקבל תמיד, אני מקווה שאתם יודעות את זה, כן? אחד הדברים היותר מתוקים, אחד הדברים היותר נותנים כוח, זה חיבוק. אבל זה ביטוי לזה שכשאבא ואמא מחבקים, אז הם אומרים לילד, יש מישהו בעולם הזה שמחבק. גם אם יהיה קשה, גם אם יהיה מורכב, גם אם יהיה בולבל, גם אם יבקשו ממך מיליון דברים. יש מקום אחד שמחבק, שנותן לך ביטחון, שנותן לך יציבות, שנותן לך חמימות, שנותן לך להיות אתה. וזה מה שחוני מבקש לומר לעם ישראל, תאמינו שאתם בנים. מי יעזור לילד להאמין שהוא בן? מי יעזור לילד להאמין שהוא אהוב? מי יעזור לילד להאמין בעצמו? שהוא יאמין בעצמו? זה קודם כל אבא ואמא שלו. אם אבא ואמא שלו לא ייתנו לו את זה, אז זה מורכב, אז זה קשה. אז צריך לחפש רפואות לילד כזה, שלא קיבל, שלא חווה, שלא יודע מה זה אהבה באמת, מה זה אמונה באמת. ואני רוצה מתוך זה שנראה כמה פסקאות. קודם כל, בצד השני של הדף יש פסקה מתוך ספר שנקרא ספר סדר היום, שכתב אותו רבי משה בן מחיר. עכשיו, הוא כותב בכלל על כל השנים של הילד, ומה שהוא כותב בפסקה שאני צילמתי, זה איך להתייחס לילד בחמש השנים הראשונות שלו. אז אני לא שוכחת את השאלה של רינת, אני לא זוכרת באיזה שיעור שאלת את זה, אם אנחנו לא יותר, אם זה לא מסוכן יותר מדי לפנק, בסדר? אנחנו נשאל את זה בסוף הפסקה, אבל קודם כל, אני רוצה שנראה את העיקרון של הפסקה. עכשיו, למה חשוב לי לדבר על זה? שוב אני אומר את זה, אולי נשמע לכם רחוק, אבל היום העולם, הוא מועד, מאוד דואג למימוש העצמי של האדם. והרבה הורים, מאוד מאוד חשוב להם לממש את החיים של עצמם. יש להם עבודה, יש להם קריירה, יש להם הרבה דברים, לא חשוב. זה יכול להיות דברים מאוד טובים, מאוד חיובים. בסדר, זה יכול להיות אנשים מאוד צדיקים. וכל החיים שלהם סובבים סביב החיים של עצמם. והילדים הם משהו שצריך לדאוג שהוא לא יפריע. בסדר? זה מאוד חשוב ללדת ילדים. זו מצווה גדולה ללדת ילדים, אבל יש שיטות כאלה שגורמות למציאות להיות כזאת שההורים בעצם יכולים לעשות הכל. ורק שהילדים לא יפריעו בשום דבר. אני לא מדברת על אנשים רעים, בסדר? אני מדברת על אנשים טובים וישרים וצדיקים. יש שיטות כאלה שמצליחות לסדר את החיים, שהילד לא יפריע לך בשום דבר, והכל יסתדר לפי החיים שלך והכל יהיה טוב. ואני חושבת שכשמישהו מחליט להיות הורה, אז הוא צריך להבין שהמימוש העצמי שלו מאוד חשוב, אבל אם הוא יולד ילד, אז כנראה שהילד יותר חשוב מהמימוש העצמי שלי. אני לא חושבת שאמא צריכה למחוק את עצמה, ממש לא. אני גם לא חושבת שאמא צריכה להיות סמרטוט, ממש לא. אבל אני חושבת שברגע שאת מקבלת את המתנה הזאת שנקראת ילד, אז הכל משתנה. ואת לא תמיד יכולה לעשות מה שאת רוצה. ואת לא תמיד יכולה לנסוע לאן שאת רוצה, וללמוד מה שאת רוצה, ולפגוש חברות מתי שאת רוצה. ואולי זה באמת דורש קצת ויתורים ומאמצים וכל מיני דברים כאלה. אבל מי שרוצה להיות אמא, אמא זה לא ללדת ילדים ולהניח אותם בצד, וכשמסתדר אז להיות איתם. אמא זה קודם כל להגיד לעצמי, אני מוכנה לתת לילד הזה כל מה שאני יכולה לתת. ולפעמים העולם אומר לך, תרגיע, הכל בסדר, הוא יגדל, הוא יסתדר, את לא צריכה להשתגע, את לא... יהיה בסדר. לכן אני רוצה קודם כל שנראה את המקור הזה, ונסביר אותו גם, שזה לא יישמע... כמו שרינת אמרה, שזה לא ישמע פינוק, אני מדבר על פינוק, אבל כן אני רוצה שנראה. אז הוא מדבר על חמש השנים הראשונות של הילד, בסדר? יש לנו? ובאלו ההי שנים, רואות? יש לכם את המקור הזה? ובאלו ההי שנים, אין לצער לתינוק בשום דרך. ככה הוא אומר. חמש שנים ראשונות של הילד, צריך להשתדל מאוד 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 מאוד, לא לצער את הילד, להשתדל מאוד. כי אין לו שכל כלל, וכל מה שיקח מצידו ומתבונתו ייקח, אבל אין להקותו כלל על שום דבר, והמכה בו חוטא. טוב, אז אני מקווה שאף אחד פה לא מתכוונת לתת מכות, כי אני מקווה שמכות זה כבר עבר מן העולם. פעם נתנו, פעם היינו בגלות, אני לא יודעת להסביר על דברים שהיינו בגלות. בכל אופן הוא מדבר על החמש שנים, מה זה חמש שנים ראשונות של הילד? זה לא מתמטיקה. הוא אומר, בשנים הראשונות של הילד הוא רך, הוא עדין, הוא בעיקר נפגש עם העולם דרך החוויות שלו, דרך הרגשות שלו, כשהוא כותב שאין לו שכל, הוא לא מתכוון שהוא לא מבין שום דבר. השכל זה לא צד מרכזי בחיים שלו. הצד המרכזי בחיים של הילד באמת זה התחושות, זה הרגשות, זה איך הוא חווה את הדברים, זה איך הוא נפגש עם הדברים. וזה טבעי לילד, זה בריא לילד, זה אמיתי לילד. אז הוא אומר דבר ראשון, אל תצער את הילד. כשזה חוויה זה חזק, זה כואב, זה לא פשוט, זה קשה. עכשיו, אם תנסי לעשות את זה, אם ילד יעשה משהו לא בסדר ותתני לו מכה, אני מבטיחה לך שטיק טק הוא יותר לא יעשה את זה. אבל זה לא מה שאנחנו רוצים. זה קוראים לזה לאלף. אתם יודעות שגם כלבים, להבדיל, מיליוני הבדלות, כן? אם רוצים לאלף כלב, אז כשהוא מתנהג יפה נותנים לו סוכר, או הוגיה, אני לא יודעת בדיוק מה נותנים לו, לא הצלחתי אף פעם לאלף כלבים. למרות שהיו לו ילדים שלי כמה גורים, הם היו פראי אדם, לא משנה, אפשר לקרוא לזה ככה. בקיצור, אני לא יודעת איך, אבל אני יודעת שבעלי חיים, כשאתה רוצה לאלף אותם, אז אתה נותן משהו מתוק כשהוא יתנהג יפה, ומחטיף מכה כשהוא מתנהג לא יפה, וגמרנו, ואתה, הכל טוב, הכל מסודר. ילד הוא לא זקוק לאילוף. ילד הוא זקוק לזה שהנשמה שלו תצמח ותגדל ותאמין בעולם. בשנים הרכות שלו, שוב, המפגש שלו עם העולם זה דרך הרגש שלו. וכל דבר שאבא ואמא אומרים, זה לא נשמע לו איזה משהו כזה חיצוני, הוא חווה, הוא שם, הוא מרגיש, הוא בתוך החוויה. זה חזק, זה משמעותי, כן. מה שתוכנית אלוקית, זה תוכנית אלוקית. אם בסוף זה יעשה לו כך או כך, זה תלוי בכל הסובבים אותו, את מבינה? אני לא יודעת, זה לא נראה לי שיש תשובה על זה. זה מה שאני מנסה להגיד, בעולם גם ככה יש מורכבויות. בעולם גם ככה יש משימות רבות. בוא נעשה שיש מקום אחד שהוא יודע שיש שם נחת, שיש שם רוגע, שיש שם טוב. שיש שם מתיקות, שיש שם נעימות. אז לילד קטן, הכי קל לך להתגבר על ילד קטן. מה הבעיה? את אומרת לו שתי מילים, את עושה איזה מעשה קיצוני, וגמרנו, הילד הזה לא יעשה יותר. השאלה, מה החדרת לתוכו? איזה חוויה הוא חווה באותו רגע? ומה החוויה הזאת משאירה לו? קודם כל אפשר להגיד לו. לא אמרתי לא להגיד לו. ודבר שני, בטח עם ילד, וזה כמובן, אם ילד עושה משהו מסוכן, אז בטח שאתה תיתן לו מכה. זה לא חינוך, וזה לא, זה אילוף. נכון? אם ילד רץ לכביש, המלצה טובה, תיתנו לו מכה. למה? כדי שבאינסטינקט שלו הוא ידע שלא רוצים לכביש, אבל זה לא קשור. זה לא משהו מתכוון. הוא מתכוון לא לדברים שהם פיקוח נפש או משהו כזה. בסדר? אם ילד נותן מכה לאח שלו הקטן, בואו שתתפסי אותו ותגידי לו לא. כי הוא פוגע במישהו אחר. הוא מדבר בתוך החיים. בתוך החיים הפשוטים. בסדר? מילד מתנהג לא בדיוק מה שאמא שלו רוצה. בטח שיכול להחטיף לו איזה מכה. בשביל מה? בסדר, אז מיד הוא יעמוד דום ויתנהג כמו שאת רוצה. השאלה אם זה המטרה שלנו, שעכשיו הכל יהיה בדיוק כמו שרציתי, או שאני רוצה להחדיר לתוכו משהו אחר. בסדר? והוא מחזק את זה, הוא אומר ככה, גדולה מזו, אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, קטן אוכל נבלות, אין בית דין מצווין להפרישו. ואף על פי שעושה מעשה איסור, כן, אז כתוב בחזל שאם קטן אכל נבלה, לא מענישים אותו על זה. כל שכן לתינוק, שוב, תינוק אצלו זה עד גיל 5. ובמקום שאינו עושה מעשה, אדרבה צריך לחנכו בכל עניין, וכל מה שישאל יפיק לו רצונו. הן מאכל, הן משתה, הן בכל דבר שלא יבוא לידי חולי, שעיקר הבניין הוא היסוד. אז אני באמת רוצה להגיד, תראו, מה שהיה בזמן של רבי משה בן מחיר לבין מה שיש בזמן שלנו, זה קילומטרים, בסדר? לא היה בזמנו סופרים, ולא היה בזמנו מילקי ושמילקי וכיפלי וביסלי, בסדר? זה לא היה בזמנו. אני משערת שמה שהיה זה קצת צימוקים, שקדים, תמרים, בסדר? אבל למה הוא מתכוון כשהוא אומר, מה שהוא רוצה תיתן לו, שהוא ידע שיש מקום בעולם שרוצה לתת לו, שרוצה להטיב לו, שרוצה לפנק אותו, שרוצה שיהיה לו מתוק, שרוצה שיהיה לו טוב. בטח שאת לא תלכי עם הילד שלך בסופר ותקני לו כל דבר, זה ברור. זה לא הכוונה. באמת אנחנו בדור של שפע. כתוב שבעקבתא דמשיחא מזונות נמצאים לנו כאפר. זה לא היה אף דור. לא היה מעולם דורות של עושר בעין כמו שלנו. לא היה דבר כזה. זה באמת דורות של גאולה. אף אחד לא מתכוון שתלכי עכשיו בסופר וכל דבר שהילד שלך ירצה כל יום, תגידי לו כן. אבל הוא מתכוון שהלב ירצה לתת, שהלב יבין שמה שאבא ואמא נותנים לילד, זה מחדיר לתוכו את התחושה. אני אהוב, אני יקר, אני חשוב, רוצים שיהיה לי טוב. שוב, זה הקרנה על איך הוא אחר כך יתבונן על העולם. האם הוא יתבונן על העולם כמקום טוב, כמקום נעים, כמקום שהולך אל הטוב, או שחלילה בדיוק הפוך. ועוד דקה, וזה מה שהוא אומר, עיקר הבניין הוא היסוד. מה זה עיקר הבניין הוא היסוד? הוא אומר, השנים הראשונות זה מטביע את חותמו. החוויות הראשונות שהילד חווה בשנים הראשונות, זה הולך איתו אחר כך. ואם הוא חווה את הנועם, את הטוב, את המתיקות, אז הוא מאמין בעולם. הוא מאמין באלוקים, הוא מאמין בעולם, זה סימן שהוא מאמין באלוקים, שיש אלוקים טוב, שיש בורא טוב. ואם זה לא ככה, זה מורכב, זה מסובך. כן. אני חושבת שזה שניהם ביחד. הוא מתכוון למשהו מאוד מאוד עמוק, מאוד מאוד פנימי, שהוא הרבה פעמים מתגלה בדרכים חיצוניות. אפשר לתת, נכון? בדיוק הייתי כשהיו אצלנו בשבת גיסתי ויש להם שני ילדים באומנה. והילדים האלה, כשהם הולכים לבקר את ההורים שלהם, בשבוע, שבועיים, תמיד הם חוזרים עם מתנות. אז לא נראה לי שלזה הוא מתכוון, כי ההורים שלהם לא מסוגלים לגדל אותם. אז תודה רבה על המתנות, אבל זה לא בדיוק. אז אני לא מתכוונת לקנות מתנות, אבל אני מתכוונת שיש משהו שבבית הם ירגישו את כמה הם יקרים, את כמה הם חשובים. תודה. זה יכול להתבטא גם במתנות, ברור. נכון, מקבלים מתנה, אפילו ילד קטן גם בשוקולד משמח אותו. אז זה לא צריך להתהפך, כן? זה לא צריך להיות כמו האמא הזאת שלצערנו לא יכולה לגדל את הילדים, אז היא מביאה כל פעם משהו כפיצוי. אבל כן, זה גם צריך להיות במעשים, לא רק משהו ליבי כזה, בסדר? צריך. אבל אם את צריכים להשקיע.
אם היום המתנה הטכנית יכולה לחפות את הרחות שיכולת
להביא אהבה. נכון, אז זה מה שאני אומרת. זה לפעמים, נכון. אתם יודעות שכשמישהי משאירה לך חבילת שוקולד ופתק ליד המיטה, אז הפתק הוא הרבה יותר מתוק מהחבילת שוקולד. זה ברור. אבל בסוף גם ישרנו שוקולד. בסוף בתוך החיים גם זה צריך להתבטא במעשה. בהשקעה, לא משנה, כל אחד משהו משקיע. אז מה זה עיקר הבניין או יסוד? לכן צריך שאלו השנים הראשונים צריך לנהוג גופו בכל עידונים, להברותו ולחזקו בכל מיני חיזוקים. אז זה השנים הראשונות. השנים הראשונות הן משאירות רושם על הילד. מי ישאיר עליו רושם? כל מה שקורה לו בחיים ישאיר עליו רושם. הילדים שהוא פגש בגן, והילדים שבשכונה, והאנשים שהוא פוגש, וכל מיני מציאויות שעברו עליו, כל זה ישיר עליו רושם. לכן כל כך חשוב שהבית ישאיר את הרושם של הטוב. הבית יחזק, הבית יעצים. והוא יחזק ויעצים בטוב. הוא יחזק ויעצים במתיקות, הוא יחזק ויעצים בתחושה של הילד שיש לו מקום שאוהב אותו, שיש לו מקום בטוח, שיש לו מקום יציב, שיש לו מקום בעולם. ואז הוא מביא מקור מתוך הגמרא, אמרו עליו על רבי חנינה עליו השלום, שהיה בן פי ה' שנים. כמה זה בן פי ה'? 85. אני יודעת את זה, לא בגלל שעשיתי חשבון, אני יודעת את זה סתם, מלפני כן. שלא תחשבו שאני יודעת יותר ממכם, בעיקר שאתם עושות פסיכו ואני לא. שהיה בן 85 שנה, תקשיבו, זה כתוב בגמרא. והיה נוטל מנעליו וחולצן בעומדו על רגל אחת. ניסיתם את זה פעם? הוא היה עומד ומוריד נעליים ונועל נעליים על רגל אחת. תנסו את זה פעם, זה שיא קשה. ובזקנה גם אין שיווי משקל כל כך. ומה הוא אמר? תקשיבו טוב, זה משפט מחץ. והיה אומר חמין ושמן ששחתני אימי בילדותי הם שעמדו לי בעת זקנותי. בגיל 85 שואלים אותו, מאיפה העוצמה שלך? מאיפה הביטחון שלך? מאיפה היציבות שלך? הוא אומר, מה שאימא שלי פינקה אותי כשהייתי ילד קטן, לפני 80 שנה, אני מודיע לכם, שזה מה שנותן לי כוח עכשיו כשאני בן 85. זה אדיר. לא, הוא באמת היה עושה את זה. הוא באמת היה... מה זאת אומרת? ראית פעם בחיים שלך זקן שיש לו יציבות כזאת בגיל 85? זה ביטוי גם ליציבות נפשית, זה ביטוי גם לחוזק, לחוזק פנימי. גם היום אני לא מצליחה לעשות זה, תנסו, נראה אם מישהי תצליח, אנחנו ניתן לה צלש. זה די די בלתי אפשרי. כן, גם נכון. אז זה משפט, זה משפט אדיר שאומר, מה שאמא משקיעה בשנים הראשונות, זה נותן ביטחון ועוצמה וכוח עד, לאורך כל החיים. זה המבט שלך לעולם, זה איך אתה חווה את העולם, איך אתה עומד מול העולם. וכיוצא באלו צריך לנהוג בו בעניינים אחרים, ודברים של טעם הם וצריך כל אדם לעמוד עליהם וללמדם לאנשי ביתו. כלומר, הוא ממש רואה בזה שיעור. אז אתה יכול להגיד, ילד קטן, מה הוא מבין, מה הוא מרגיש, יעבור עליו ככה, יעבור עליו ככה, גם בסבבה הם קלי דעת, לא. השנים הראשונות זה השנים הכי 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 משמעותיות בשביל הילד, ומה שהוא יחווה בשנים האלה, ואיפה שהוא יהיה בתוך הבית שלו בשנים האלה, זה ייתן לו כוחות אדירים, 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 שוב, להאמין בחיים, להאמין בעצמו, להאמין באלוקים. אז זה מקור אחד, ואני רוצה לחזור לצד השני של הדף. יש פה מקור מעין היה, ואני ראיתי שחלק, זה אשמתי, לא אשמתכם, אבל חלק מהסוף של הפסקה לא מצולם. כנראה זה נפל, לא משנה, ולא שמתי לב, אבל לא חשוב. אני רוצה לחזק את זה דרך פסקה בעין היה, שאמרתי לכם שבעין היה הרב לוקח עניינים ומלמד מתוכם דברים ששייכים לעבודת השם. אז פה יש בכלל עניין שנשמע עניין רפואי. הרגיל באדשים 1-30 יום, בצד שמאל, בצד השני של הדף, בסדר? עוד, פסקה למד. יש? הרגיל באדשים 1-30 יום מונע אסכרה מביתו, אבל כל יום לא. בסדר? אז הגמרא בכלל מדברת על משהו שנשמע משהו פיזי רפואי. שמי שרוצה לאכול אדשים, כדאי שהוא יאכל את זה פעם ב-30 יום, פעם בחודש. אני לא חושבת שזה אדשים של היום, זה בטח איזה אדשים כבדים כאלה. בכל אופן לא משנה, העניין הפיזי פחות משנה. מי שאוכל אדשים פעם ב-30 יום, אז הוא מונע איזושהי מחלה שנקראת אסכרה מביתו. בסדר, זה מונע איזושהי מחלה, אבל מי שאוכל כל יום אדשים, לא. כלומר, בעצם הגמרא אומרת, זה לא טוב לאכול כל יום אדשים. מה הטעם? מה הטעם? למה זה לא כדאי? משום דקשה לריח הפה. ככה אומרת הגמרא. אז קודם כל זה נשמע איזושהי הדרכה פיזית לחלוטין. מה זה מעניין אותנו? אם יש אזכרה או אין אזכרה, בסוף הגמרא זה לא ספר רפואה. זה ספר של תורה. אבל הרב לוקח את העניין הזה וממשיל אותו לעבודת השם. ואנחנו נראה שזה שוב, זה קשור למה שדיברנו קודם, מכיוון קצת אחר. אז מחילה שלא הכל מצולם, זה באמת אשמה שלי, אבל ראיתי את זה רק עכשיו. אז הרב אומר כך, הערה מוסרית יש להסמיך. אז באמת כל פעם כשיש סיפור כזה רפואי, אז קודם כל הרב אומר, אני הולך ללמד אתכם עכשיו מוסר. אל תחשבו שאני הולך ללמד אתכם רפואה, כי זה לא העניין. יש פה הערה, אני רוצה להעיר איזושהי הערה מוסרית. אני רוצה שמתוך המשפט הקצר הזה נלמד משהו לחיים שלנו. אז מה ההערה המוסרית? שעדשים הם מאכל אבלים. כן? זוכרות שכתוב שכשיעקב הכין את הנזיד עדשים, זה היה בגלל שנכון, אברהם נפטר, ועדשים זה מאכל של אבלים. מכירות את זה? אז זה מאכל אבלים. מה את אומרת? בסעוד המפסקת? כן, אז זה מאכל אבלים. ובמזון המוסרי, עכשיו הרב לוקח את זה והופך את זה למזון מוסרי, לשיעור במוסר. ראוי לפרקים גם כן להאיר לב על חלק המוסרי של זיכרון המיטה כהסיבות המתרגשות בעולם, ויראת העונש הפשוטה מביאה גם היא תכלית טובה על ידי מה שמשבר את ליבו של אדם להתרחק מגאווה שמביאה לשכחת השם יתברך. אז אני אסביר קודם, זה נשמע קצת מרוחק, אבל אתם תראו שהכל בסוף מתחבר. אומר הרב, מאכל אבלים זה ביטוי לזה שמזכירים לאדם את המוות. כן? ולפעמים כדי שאדם יתקן את מעשיו, כדי שאדם יחזור בתשובה, אז יש שיטות כאלה שאם מזכירים לאדם את המוות, אז זה מפחיד אותו, וזה מיירה אותו, וזה מזכיר לו כמה שהוא קטן ועלוב, ודווקא הדרך הזאת שמזכירה את המוות גורמת לו לתקן, גורמת לו לחזור בתשובה, כי הוא מתחיל להיות מלא פחדים ויראה ודאגות וזה לא נעים, אז זה גורם לו לתקן. אומר הרב, זה נכון, זה נכון. תראו, היא כתוב בספר קהלת שטוב ללכת לבית האבל מללכת לבית המשתה, כי בבית המשתה עסוקים בהבלים של העולם, ובבית האבל מבררים שהחיים נגמרים, ואם אתה רוצה להיות רציני, שהחיים שלך יהיו רציניים, אז כדאי לך לעשות משהו ולא לבזבז אותם לריק. אבל אומר הרב, אומנם רק לפרקים ראוי להשתמש בכוח המוסרי הזה. אם רוצים להחזיר את עצמנו בתשובה, אם אנחנו רוצים לתקן, לא טוב שנתקן רק בזה שאנחנו מזכירים לעצמנו את יום המיטה. רק בזה שאנחנו מזכירים לעצמנו את הצער בחיים, את האיסורים בחיים, את הקשיים בחיים. למה? אבל בהתמידות ראוי להיות משמש בצד הגבוה של המוסר. באהבת הטוב והצדק, בנועם השם יתברך. כי התמידיות ברעיון המוסר הפשוט של יראת העונש מביאה לידי עצב ושיעמום. שבסתר הלב הוא מחולל דעות רעות, כי האדם שלם בדעותיו ובמידותיו רק בעת שנפשו שמחה, ואז שפתותיו שושנים נוטפות מור, ששמחת הנפש מרחבת את הדעת ומגבעת את הלב ביראת השם. למה זה לא טוב לחזור בתשובה כל הזמן מתוך יראת העונש? למה זה לא טוב לחזור בתשובה מתוך זיכרון המוות, כל פעם להיזכר מחדש שיש מוות בעולם ובגלל זה אנחנו רוצים להתנהג יפה? כי זה מחליש, כי זה כואב, כי זה יוצר מבט על החיים, מבט של חיים שחורים כאלה, של חיים אפורים כאלה, של חיים מדכאים כאלה. אין שמחה, אין רעננות, אין חיוניות, הכל כזה נעשה מתוך כפיפות קומה. אומר הרב, הדרך הטובה להתקדם, הדרך האמיתית להתקדם, זה מתוך מחשבות של גובה, לא מתוך מחשבות של קטנות ושל פחדנות ושל יראה, הפוך, מתוך אהבה, מתוך רצון לחיים גדולים, מתוך רצון לחיים מלאי חיוניות. אז כן, אפשר לאכול עדשים, בטח שכן, ומותר לפעמים להזכיר את יום המיטה, אבל זה צריך להיות פעם בהרבה זמן. פעם בהרבה זמן שאדם יזכיר לעצמו כדי שהוא לא יהיה גאוותן, ולא יחשוב את עצמו, ולא ירגיש שהוא מסתובב לו בעולם מביטחון, אז פעם בהרבה זמן כדאי לו להזכיר שיש גם את יראת המוות. אבל באמת, כדי שהחיים יהיו מלאי כוחות, מלאי הופעות, צריך שהעבודה תהיה מתוך הטוב, מתוך האהבה, מתוך השמחה, ולא מתוך צער וכאב. אני לא יודעת אם יש לכם עדיין, זה עוד לא נגזר לכם? אבל כדרות הנפש ועצבונה מורידים את האור הנפשי עד שתקצר נפשו ולא יערבו לו דברי תורה ואורחות יושר. בסוף הוא אומר, אם אדם כל הזמן יתעסק במוות, אם אדם כל הזמן יתעסק בקושי של החיים, אז התורה כבר לא תהיה לו נעימה. אז התורה כבר לא תהיה לו דרכיה דרכי נועם בכל נתיבותיה שלום. זה הכל כבר יהיה מר וקשה ומסובך. ואנחנו לא רוצים שהחיים יהיו כאלה. איך זה קשור למה שדיברנו? אותו דבר לגדל ילד. לגדל ילד, זה ברור שלפעמים צריך להגיד לו איזושהי מילה שלא תהיה לו כל כך נעימה. ואני חוזרת לשאלה שלך, בסדר? זו שאלה חשובה. וזה ברור עוד יותר שהדורות של עכשיו, שהם דורות של גאולה וצמחו בארץ ישראל, הם דורות מלאי כוחות, ואימהות אומרות לי, ואני רואה את זה גם אצל הנכדים שלי, שגיל ההתבגרות מתחיל בערך בגיל שנה וחצי, כן? בלי הגזמות, כן. הם עושים מה שהם רוצים, הם יודעים להגיד לאימא לא, כאילו פעם לא היו דברים כאלה, כן? פעם גם בגיל 15 לא אמרו לא לאימא. אבל היום הדורות הם מלאי כוחות, הם מלאי עוצמות, וזה ברור שאם ילד קטן לא ייתן מקום להבין מה אבא ואמא בשבילו, גם בצד של ה... של זה, שהם קובעים והם מחליטים, זה ברור שצריך שאמא תעשה את עצמה, בסדר היא תעשה את עצמה, ותבחר כמה דברים חד משמעיים שיהרג ובל יעבור, זה לא באמת יהרג ובל יעבור, זה בשביל שיהיה במקום, בשביל שיהיה ברור שהיא אמא. אבל, וזה העדשים פעם ב-30 יום, פעם ב-30 יום, שוב, זה משל. פעם בכמה זמן אנחנו מזכירים לו, היי, אנחנו אבא ואמא, אל תשכח. אבל ברוב הזמן צריך שהוא ירגיש את החיים באהבה, את החיים בנעימות, את החיים בשמחה. כן, גם אם הוא לא תמיד הקשיב בדיוק לכל מה שאמרת, גם אם הוא לא בדיוק עשה את כל מה שחשבת שהוא צריך לעשות. ויש איזה דוגמאות אין ספור. ולא לחשוב שאם מישהו פעם לא הקשיב לי, אז העולם מתמוטט. בסדר? הבריאות של הילד תצמח מתוך שיהיה בבית נעימות. הבריאות של הילד תצמח מתוך שתהיה בבית שמחה. הבריאות של הילד תצמח מתוך שתהיה בבית זרימה וטבעיות ומקום, מקום, מקום, כל הזמן לתת מקום. וזה נקרא בנים. זה נקרא לתת לבן, להאמין שהוא בן, לדעת בוודאות שהוא בן. להרגיש כשהוא נכנס הביתה, הגעתי למקום שלי, ואת זה אני יודע, יהיה מה שיהיה, יש לי מקום אחד בעולם, שזה המקום שלי. אז מתוך זה אני רוצה שנראה את שני המקורות שבצד השני, ש... כן.
כאילו אני אומרת, אז כאילו מה זה שדברנו עדים דווקא מתוך
כאילו? אני אומרת שוב, בעולם יש הרבה כאב, בעולם יש הרבה סיבוכים. אנחנו רוצים שהילדים שלנו יאמינו שהטוב ינצח. איך ילד יאמין שהטוב ינצח אם בבית שלו הוא ירגיש שיש טוב? אם החוויות הראשוניות שלו יהיו חוויות של טוב. אם הטוב זה יהיה משהו מאוד מאוד מרכזי בבית.
כן, אבל...
ניסיונות יבואו, בעיות יהיו, מורכבויות יהיו.
לא, אני לא חושבת, אבל למה חושבים זה יהיה חושב? כי הוא באמת לא חושב
את הילד. שמה?
כמו על הילד ברור שאי אפשר
להתמיע אותו כשאילו... לא, גם יהיו לו כאבים, אני לא חושבת שלא יהיו לו כאבים. אבל שאנחנו לפחות נדאג. בסדר? שהוא ירגיש שמה שהכי חזק זה הטוב. אז על מה את שואלת?
אני כאילו שואלת יותר על החיים שלנו.
גם בחיים
ש... כאילו לא לחנך את הילד.
זה לא לחנך, זה יותר מלחנך, בסדר? זה לגדל אותו. בסדר? שזה יהיה החיים שלו. בסדר? זה יותר חזק מלחנך. איך אנחנו נלמד את עצמנו את זה?
כאילו הוא אומר, לא יותר מדי כאילו להימשך.
הוא לא אומר לא לי, זה לא לא להימשך לכאב, זה לא לעבוד את ריבונו של עולם מתוך המקום המפחד והירא מהעונש, ממה יהיה. תראי, כשבן אדם הולך ללוויה, והוא שומע, הוא שומע שאומרים, דם מעין באת מטיפה סרוחה, ולאן אתה הולך למקום אפר עם מוות עולה, ולפני מי אתה תיתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. הוא לא יכול להישאר אדיש, בסדר? זה לא יעזור. קודם כל מי שצריך ללכת לוויה, הוא צריך לשמוע את זה, בסדר? וזה פשוט שזה יגרום לו, אם הוא יקשיב למילים, אם הוא יקשיב למילים, זה ברור שזה יגרום לו איזשהו זעזוע, זה ברור שזה יגרום לו איזה עמידה מול עצמו ויגיד, וואלה, גם אני בסוף טיפה סרוחה, סליחה שאני אומרת, וגם אני בסוף אפר עם מוות עולה, זה לא כך נחמד שהתולעים יאכלו אותי. בסדר? סליחה שאני אומרת את זה ככה. אבל זה משהו שהוא מדי פעם צריך להזכיר לעצמו. למה? דווקא בגלל שאנחנו כל כך מסתובבים בנחת בעולם ובשלווה בעולם ושולטים בעולם ועושים הכל ולפעמים שוכחים מאין באנו ולאן אנחנו הולכים. אבל אז זה מזעזע, בסדר? זה מזעזע וזה גורם בתוכי משהו והמשהו הזה צריך להיגרם, בסדר? אבל בסוף, אם רק משם אנחנו נשאב את הכוח של החיים, אז בסוף אתה הולך כולך כפוף. אתה כל הזמן חושב על זה, אתה כל הזמן מדמיין את האפר עם מוות עולה הזאת. ואנחנו רוצים לחיות את החיים מתוך הרוממות שלהם, מתוך הגודל האלוקי שלהם. זה העבודה שלנו. להתבונן על המציאות מתוך הגודל שלה, ובאמת לראות את הטוב, באמת להיפגש עם הטוב, להאמין בטוב. זה עבודה קשה.
בסדר?
לא, לא, הוא לא רוצה שזה משיער אותך, אבל זה כנראה דברים שאנחנו צריכים להיפגש איתם. זה לא סתם, זה לא... בכלל כתוב על כל צרה שקורית, כל צרה שקורית לאדם ספציפי, ואנחנו אחד מהמעגלים שלו, ואנחנו מנסים להתכחש לזה, אנחנו מפספסים את הכל. כלומר, זה שהוא עובר עליו משהו, נגיד אני שכנה שלו, בסדר? ואני, אין לי כוח לזה, אני מתעלמת, אז אני מבינה כלום. זה גם סיפור שלי. כל דבר שקורה למישהו, וזה קשור איכשהו אליי, גם אני, זה צריך לגעת גם בי.
אבל אי אפשר לשאול, כמו שאת אומרת, אי אפשר לתקן את זה. אז כן,
כבר
צריך להתעלם.
בסדר, אז זה שוב חשבון של כל אחד, איפה הוא נמצא עכשיו בחיים, ומה היחס שלו כלפי הדבר הזה. לפעמים אתה מאוד משתדל למען, לפעמים אתה רק מתפלל, לפעמים אתה עוזר, לא יודעת, זה נכון, זה שאלות גדולות. אבל בסוף, אני חושבת שלא נוכל לשאת את זה עם... אם רק הצער יפגיש אותנו מול... אדם לא יכול לעשות את זה. זה מה שהוא אומר, הוא בעצם אומר, זה לא בריא, זה לא בריא. זה לא בריא. הבריאות זה להיפגש דרך הטוב. ושוב, זה דורות של גאולה. בדורות של גאולה אנחנו צריכים... אנחנו עטופים בטוב, אנחנו שפוכים בטוב, אנחנו... אני לא יודעת אפילו איך לקרוא לזה, רק אנחנו כל כך מורגלים בטוב שאנחנו לא מספיק... עם הבת מספיק מכוונן מול זה. אבל יש המון טוב. אני צריכה שתלבדו שער הבחינה, אני צריכה לחשוב איך זה יקרה, הדבר הזה. בסדר, רציתי שמישהו ילמד אתכם, אבל הוא לא רוצה ללמד את זה. בסדר, עכשיו זה עוד שיעור הבית שלי. איך להתבונן על העולם, איך להצליח להתבונן על הטוב. אז הנה, אבל בואו נראה עוד שתי פסקאות קצרות, שחוזרות אל המבט, אל האדם, כי בסוף באמת לפעמים... ילדים מתנהגים לא יפה, בסדר? לפעמים הם לא תמיד הכי מקסימים, וגם על עצמנו, גם על עם ישראל בכלל. איך אפשר להאמין שהם בנים, כשהרבה פעמים הם מה זה לא מתנהגים כמו בנים, בסדר? אז חוני המעגל מסתכל עלינו ואומר שאנחנו בנים, אבל איך אנחנו נסתכל על עם ישראל ונגיד, כן, זה בנים, למרות שלא בטוח שהם מודעים לזה בכלל. אז בוא נראה, יש פה שתי פסקאות מתוך אורות הקודש, מה שנבין, נבין, מה ש... הסתכלות בצד הטוב, בסדר? יש לכם? כשמסתכלים באמת בצד הטוב של כל אחד ואחד, מתאהב האדם על הבריות בחיבה פנימית. כן, זה מתחבר לנו גם לאברהם אבינו, אז זה טוב. זה הפרשיות האלה. ואיננו צריך להזדקק לשום אבק של חנופה. כי ההתעניינות בצד הטוב שהוא פוגש תמיד, מכסה ממנו באמת את כל הצדדים הרעים, וכיסה קלון ארום. אז מה זה? מה זה הסתכלות באמת בצד הטוב של כל אחד ואחד? באמת, 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 כל אדם מעם ישראל במהות שלו הוא טוב. הוא זכה לנשמה אלוקית בדיוק כמו שכולנו זכינו לנשמה אלוקית. וכשאנחנו מוכנים להסתכל אל תוך המקום הפנימי הזה, אז אנחנו באמת נפגשים עם הטוב, נכון? שבגילויים החיצוניים לפעמים נפגשים לא עם טוב, ובקליפות לפעמים נפגשים לא עם טוב, ובמסכות נפגשים... אבל הבקשה מאיתנו זה להסתכל פנימה. ואותו דבר עם הילד שלך. נכון, לפעמים מתנהג לא יפה והוא יתחצף אליך, והוא יעשה דברים שאתה לא רוצה, ולפעמים הוא יגיד דברים הפוכים ממך. אבל בפנים, 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 אם יש מישהו שמאמין בטוב שלו, אז בסוף גם הטוב יתגלה. אני חושבת שהמדרגה שפה זה באמת מדרגה של אברהם אבינו. מה זה איננו צריך להזדקק לשום אבק של חנופה? אף אחד לא צריך, מי שאוהב באמת את הטוב, לא צריך לעשות מולו הצגות. לא צריך לנסות להיראות מולו יפה. הוא באמת אוהב אותך, הוא באמת מאמין בך, הוא באמת רואה את מה שמסתתר בתוכך, וככה הוא מסתכל עליך, הוא לא מתרגש מכל מה שייתכן שמופיע בחוץ וזה סותר. זה מה שהוא אומר, שזה מכסה ממנו באמת את כל הצדדים הרעים. כי באמת מי שאנחנו, זה מה שאנחנו בפנים, ולא הגילויים החיצוניים שלנו. וזה מה שהוא אומר גם בפסקה השנייה, והוא קורא לזה העין העליונה, שוב, זה אנשים עליונים מאוד, אבל מותר לנו להקשיב לזה. עבודה גדולה ומהירה היא להסיר את הכעס מן הלב לגמרי. להביט על הכל בעין יפה, בחמלה של חסד שאין לה גבול. להידמות לעין העליונה אין העילה, כן? אין הדקולה חיברה, היא כולה, כולה לא ון. אז אני חושבת שחוני, נקיות, זכור כזה. אני חושבת שחוני מצליח לעשות בתוכנו מהפך כמעט בלי מילים, בטח בלי עצרות וכרזות ואספות וזעקות ותקיעות בשופר, כי כשהוא מסתכל עלינו, הוא מצליח לראות מי אנחנו באמת. וכשחוני מסתכל עלינו, כשאדם כל כך עליון, כל כך ניסה, כל כך נשגב מסתכל עלינו ורואה את זה, אז ממילא זה חודר על תוכנו פנימה, וגם אנחנו מסוגלים להסתכל על עצמנו באותו מבט, וברגע שאנחנו מבינים שאנחנו בנים, אז אנחנו כבר גם מאמינים שאנחנו נוכל לחיות כמו בנים. אז זו עבודה מאוד מאוד קשה ולא פשוטה. ואני אומרת שוב, זה קודם כל צריך להתחיל בבית שלנו, לפני שאנחנו מנסים להסתכל ככה על עם ישראל, קודם כל להסתכל על האנשים הכי הכי קרובים. ובאמת לא תמיד זה פשוט ולא תמיד זה קל, אבל אם נאמין בטוב שקיים, אז בסוף הטוב ינצח. שוב, גם באנשים וגם במציאויות וגם בתופעות, אם נאמין בטוב, אז בסוף הטוב ינצח. אז יש לנו עבודה, אז תפשילו שרבולים, תחילו לעבוד. זה אחר כך גם להאמין בבעל שלכם, אתם יודעות, שאמרנו היום שלפעמים רבים איתו. אז צריך להאמין בטוב שלו, גם כשרבים איתו. גם הוא צריך להאמין בטוב שלנו, כשאנחנו רבות איתו. משני הכי...